אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לגמדים בונים של על כתפי גמדים, פודקאסט על בניית משחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירה.
ואני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
באמת נעים מאוד. היום אנחנו נדבר על סוגי עריכה. אנחנו מדברים לא מעט על עריכה, אנחנו זורקים את המילה הזאת לאוויר, אבל האמת היא שהיא בעצם איזה 3-4 דברים שונים, שונים עד כדי כך שאתה יכול לזכור אנשים שונים שיעשו אותם, זה ממש קובעים נפרדים, וראוי שנרחיב קצת על כל אחד מהם. אני אישית למשל אוהב לעשות רק 3 מתוך 4, אני מתאהב את הרביעי, אני נמנע ממנו, אני נרתע ממנו בכל הכוח. אם אתם רוצים לדעת מהו, תצטרכו לחכות לסוף, כי רק בסוף אדבר עליו.
זה כי אתה נבל, ערן. ואני אתן פה את נקודת המבט של אנחנו, האנשים הפשוטים והרגילים, שלא יודעים לכתוב היטב כמו שהיינו רוצים, ואי לכך צריכים לבוא לאורחים על מנת שיעזרו לנו.
אנחנו נדבר על הדברים כמו שאני אספתי אותם בגדול, ושעוברים אצלי בראש. אם אתם חושבים ויודעים משהו מעבר לכך, אז בשמחה ידעו אותנו. show@dwarves.org.il. אנחנו לא נדבר על תהליך העריכה, זה עניין שלם של עצמו. אורי, יש לך עורך להרפתקה שלך?
יש לי עורך, מצאתי אותו אתמול, חיפשתי בכל מקום, הפכתי את כל הבית, ובסוף הוא היה בדיוק, כמו תמיד, במקום האחרון שאתה מחפש, באירלנד.
באירלנד. אז אנחנו נדבר על איך אספת אותו, ואיך עבדת איתו, אחרי שתתחיל באמת לעבוד איתו. נעשה פרק שלם שמוקדש לצורת העריכה, אופן העריכה עצמו. בוא נתחיל לדבר על מה העריכה. בגדול, כמו שאני תופס אותה, כעורך מקצועי, העריכה זה לבוא ולוודא שהטקסט שלך יותר טוב, ועומד בהגדרות המוצר. ולכן כבר עכשיו חייבים להתחיל ולהסביר, שאני כעורך כשאני מגיע, בעוד שכמובן מאוד אכפת לי, מאוד אכפת לי, ממה שאתה כותב עשית, עוד יותר אכפת לי מהקהל שעומד לקרוא את זה. אלו הם האנשים שאני בעצם חושב עליהם בכל רגע נתון. ומי הוא הקהל הזה בכלל? את זה המפיק אומר לי. בדרך כלל הכותב זה גם המפיק. לא תמיד, אבל בדרך כלל. והמפיק יגיד לי, קהל היעד הוא, נגיד, חובבי D&D 5, והמגבלות הן, זה PDF של 16 עמודים. עכשיו, אני חייב לדעת את שני הדברים האלה כעורך, כי עכשיו אני יודע כמה טקסט יכול להיות בתוך הדבר הזה. איזה טקסט כדאי שיהיה בתוך הדבר הזה, אם הוא פונה לקהל של D&D 5, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאני יודע את קהל היעד באופן מדוקדק יותר, ככה יותר קל לי לעשות העבודה. ככל שאני מודע יותר מוקדם למען המגבלות, ככה יהיה פשוט יותר להימנע מצרות לאורך הדרך.
זה בייחוד חשוב, כי לפעמים בסוגים מסוימים של מוצרים, יש ציפיות מסוימות שמשתרשים בקרב קהל הקוראים. אם אני עכשיו קונה הרפתקה חדשה, אני מצפה שיהיה לי מפות של מקומות והתרחשויות. אני מצפה שיהיה לי סטאט בלוקס של דברים מסוימים. אלו דברים שאני בתור כותב בהחלט יכול לשכוח מהם, בין אם כי לא בא לי, או כי אני חושב שזה מובן מעליו. ועורך טוב כמובן גם יבוא ויתזכר אותי היוצר האומלל בדברים ששכחתי או פספסתי.
אז בוא נתחיל בצורת העריכה הראשונה, עריכה מבנית, שזה בעצם להסתכל על כל המוצר ולהגיד, מה צריך להיות כאן? זה תוכן עניינים. תוכן עניינים הוא קשה ליצור אותו. זה לא דבר פשוט, לא ברור מאליו. לא חשוב במה. בין אם זה הרפתקה של בערך 16 עמודים, בין אם זה ספר של 250, להחליט מה נמצא.
לא, לא, ערן, זה די קל. אתה הולך לאינסרט,
כן?
Table of Content,
אבל שזה נקודה טובה.
וזה נכנס פנימה וכו'. עכשיו בוא באמת ניקח צעד אחורה ונסביר לאנשים למה מה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון, כי אני אישית באמת בתור יוצר במשך איזה שנה חשבתי שזה עד כדי כך ליצור תוכן עניינים.
א', מה שאמרת עכשיו יעבוד רק אם אתה עוקב אחרי הדינגס, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שמורא חשוב לעקוב אחרי הדינגס, ובאמת לוודא שכותרות שונות מקבלות את ההדינג המגיע להן, ואז כן, זה מה שיקרה, אבל השאלה היא, שוב פעם, מה בתוך מסגרת התוכן שלנו כדאי שבכלל נכניס? אם למשל, אנחנו כותבים הרפתקה, ואנחנו רוצים לעשות בה מלא מפלצות מגניבות, אז סבבה, אתה העלית את זה בעבר, האם שמים את המפלצות למשל אחרי תקלויות, כאילו בית תקלויות בין המופיעות, או ששמים את כולן בסוף? זאת שאלה מעניינת. אבל בוא ניקח צד אחד אחורה, בוא נגיד שאנחנו בשלב, וזה קרה לי, שפונה לך יוצר, והוא לא 100% בטוח עדיין לגמרי, מה בעצם המוצר. יש לו רעיון ממש מגניב, לעיר מרחפת באוויר, והוא רוצה שהמון יצורים מגניבים. אז הוא אומר, אוקיי, זה איזה גזטיר. אבל אנחנו מגלים שיש לו הרבה מאוד יצורים. היצורים לא עומדים להיות הנספח בסוף, כמו שהוא חשב בהתחלה. בעצם זה הולך להיות ספר על יצורים, ושמים אותם בהתחלה, וזה לא באמת גזטיר, זה מין אוסף של הסברים, מחשבות, דרכים להשתמש ביצורים האלה שהושמו בהתחלה. מין ספר מפלצות יוקרתי. המוצר שלך ייפול לפושו בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, או שממש ממש ברור, תיאורטית, איך לבנות את המוצר שלך, או שאתה עדיין לא יודע בכלל אפילו בעצם על מהו. אבל אפילו אם אתה חושב שאתה סגור, אתה תגלה שהמבנה משתנה. למשל, אני אזכיר לכם, דיברנו על זה ממש, אני חושב, בפרק שעבר, או אחד לפניו, על איך שבהרפתקה שכתבתי, קיבלתי לסטייל שיט, שאומר בדיוק מהן הכותרות, זאת אומרת, בעצם מה המבנה. ועדיין מצאתי תוך כדי עבודה, שכל הזמן אני מחליף דברים, כל הזמן אני מזיז דברים, תוכן שכתבתי תחת כותרת א', בעצם צריך להיות תחת כותרת ב', וכו וכו וכו. זה משהו שהכותב עשוי שלא לשים לב אליו. כמו כן, היה לי את המזל כמובן שעבדתי עבור חברה מסודרת שידעו לתת לי את הסטייל שיט. הם בעצם כבר עשו את העריכה המבנית מלפני כן. ובכן, עריכה קדם מבנית. הם בנו בסיס של שלד, רק את המאה חצן של השלד, כדי שאנו הכותבים שבהם לכתוב, יהיה לנו איזשהו משהו להתבסס עליו. אבל עדיין, הרבה מהעבודה הייתה צריכה ככה להתבצע על ידי במחשבה של עורך, כשאני בא וכותב. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אני לא יכול לדבר עליה הרבה, כי זה על ספר שעכשיו בתהליכי כתיבה, של Son of Oak, Otherscape, זה הגרסת סייבר פאנק, סלש פנטזי פאנק העתידית של מין City of Mist, והוא הצליח בקיקסטארטר ביחד עם טוקיו Otherscape, שזה ספר הרחבה הראשון שלו שעוסק ספציפית בטוקיו, ו-Otherscape הוא נראה מגניב לגמרי מהבחינה המכנית, אבל איך הספר בעצם בנוי? איך בנוי ספר שמנסה להציג לך מצד אחד את העולם, מצד שני, העולם חייב להיות מאוד מעורפל, כי אנחנו לא רוצים להתחייב לעולם מסוים, אנחנו רוצים לתת לך את הכלים ליצור את העולם על בסיס האטמוספירה הכללית שאנחנו רוצים לתת לך. אוקיי, מה אמרתי עכשיו? איך הופכים את זה לטקסט? איך אני הופך את זה לפרקים בספר?
ומה הפרקים מכילים? האם כל פרק הוא מקום? כל פרק הוא ארגון? כל פרק הוא פקשן כלשהו? כל פרק הוא רעיון? הוא סוג שונה של קסם? הוא סוג שונה של body modification? הוא...
אז את השבועיים הראשונים עבדנו עמית והדבלפר, שהוא עדיין נפרד ממני, אני העורך, עבדנו שלושתנו בכל מיני שיחות שעשינו ביחד על ספרדשיט. ששם היה חלוקה של עמודים, כי אמרנו, מה המגבלות? יש כמות עמודים, הספר הזה אומר להיות מודפס, אנחנו חייבים לעמוד בכמות המגבלת העמודים. אם אנחנו רוצים לתת 30 עמודים, נגיד, ל-key players, כי אנחנו רוצים לתת איזושהי רשימה של key players, כדי לעורר את הדמיון, נגיד תאגיד העל המאוד מושחת. בסדר, אנחנו ניתן איזה אחד עם אמירה כללית לגביו, ונעזור לכם, המנחים, לדחוף את זה הלאה. אנחנו חייבים לדעת כמה מילים אנחנו יכולים לתת לו. או יותר מזה, Otherscape מגיע עם אפליקציה. והאפליקציה תכיל את כל המידע, אבל בצורת כרטיסים של עד 100 מילה, כדי שיהיה מהיר ונוח לקרוא אותם בשולחן. וזה אומר שכל הטקסט צריך להיות מחולק לפסקאות של עד 100 מילה. זה מגבלה מאוד מעניינת לעבוד סביבה, וזה גם אומר שיש לנו המון כותרות קטנות, שזה יצא מאוד שימושי, כי זה אומר שאנחנו יכולים להעביר מידע דרך הכותרות. אבל לזה אני אגיע אחר כך כשנדבר קצת על קופי. דיברנו הרבה על המבנה, האמת היא שעבורכם כותבים הרבה מהזמן, כל אתם כותבים דברים פשוטים יחסית, זה שיקול יחסית פשוט גם כן, שאתם או אורך שלכם יכולים לעשות ביחד. בואו נדבר על פיתוח.
פיתוח, development editing, ייי!
כן, כן, זה עיצוב משחק, זה מה שעושה הכותב, אבל זה גם מה שעושה העורך שמובא בתור מפתח. שזה עד עכשיו תמיד קרה לי. זאת אומרת, אף פעם לא אמרו לי בוא ורק תשנה את הטקסט, תמיד אמרו לי בוא ותעזור לוודא שהמשחק עובד. וזה השלב שבו אנחנו עושים כמה דברים שהם יותר ברורים, כמו, אתה יודע, פשוט מסתכלים על החוקים ומביעים את דעתך כמישהו אחר, שיש לו ניסיון להבין חוקים. אבל גם השלב שבו עושים כמה דברים שלאו דווקא ברורים מאליהם לכותב, כי אין לו ניסיון ביצירת משחקים אולי. למשל, טרמינולוגיה.
וואו, ייתכן, טרמינולוגיה.
ייתכן שהכותב לא שם לב שהוא מחליף בין סיבוב ותור ופעולה. זאת אומרת, שהוא בעצם לא מבדיל בין שלושת המושגים האלה, והם עושים את אותו דבר בעיניו פחות או יותר. זאת בעיה במשחק שבו למונחים האלה יש משמעויות מאוד נבדלות.
גם במקומות שבהם אין להם משמעויות מאוד נבדלות, אבל עדיין זה מקשה על השחקן להבין שהכוונה היא לאותו דבר.
בדיוק. קונסיסטנטיות היא אחד הדברים החשובים לגבי טרמינולוגיה.
ממש כך.
טרמינולוגיה צריכה להיות בהירה, היא צריכה להיות מובדלת, זאת אומרת לא יכול להיות שמושג אחד יגיד שני דברים שונים, והיא צריכה להיות קונסיסטנטית. ומעבר לכל זה גם, יש לה משמעות אמיתית בתוך החוקים, כי רוב מה שאמרתי עכשיו הוא למעשה נוגע לקופי, שזה הסוג השלישי של עריכה שנגיע אליו אחר כך, אבל יש לה גם משמעות מכנית חשובה. מכניקה וחוקים זה לא אותו דבר. מכניקה זה תיאור ממש מכני טכני של מה שקורה, למשל, בטליסמן, שזה משחק שאני מקווה שכולם מכירים, הגדרה מכנית פשוטה תהיה בתחילת תורך, גלגל קובייה, התוצאה של הקובייה זה מספר הצדים שאתה יכול לנוע בו ימינה או שמאלה, על גבי המישור שבו אתה נמצא כרגע. זה לא החוק. החוק הוא הטקסט שהופיע בספר החוקים שמסביר את המכניקה, שיכול להיות מאוד דומה למה שאמרתי עכשיו, אבל יכול להיות גם די שונה. ואנחנו חייבים בתור האורחים לוודא שאנחנו מגשרים על הפער. כי אנחנו חושבים על קהל היד, אנחנו חושבים על הקוראים בבית, שצריכים להשתמש בחוקים פה. וייתכן שמפתח המשחק לא כתב חוקים, יכול להיות שהוא כתב מכניקה. אנחנו צריך להפוך אותם לחוקים. אנחנו צריך לוודא למשל, שאם אתה כתבת אוסף רב של השפעות ויכולות הדברים, אבל בעצם לא הבהרת למשל, איך מתחיל התור שלי? האם בתחילת התור אני יכול לעשות השפעת X? או שנגיד, אין בכלל זמן בתחילת התור לביצוע השפעות? כל מי שמשחק Magic the Gathering מכיר את הרעיון של הסטק. הסטק נוצר יחסית מאוחר בחייו של Magic, זאת אומרת, הוא לא נוצר מיד על ההתחלה, אלא רק אחרי שאנשים הבינו שזה משהו חשוב. הסטק הוא בעצם רשימה של כל הפעולות שקורות אחת אחרי השנייה. כי Magic הוא משחק מאוד מורכב, ואתה בהחלט יכול ליצור השפעה, ואז מישהו אחר יוצר השפעה על ההשפעה, ואז מישהו אחר יוצר השפעה על ההשפעה, וחשוב לדעת באיזה סדר פותרים אותן, כי זה משחק מאוד מאוד טכני. חשוב גם לדעת מתי אפשר להפעיל דברים. למשל, יש במג'יק רגעים של לפני תחילת התור ואחרי סוף התור. יש חלל שבו דברים יכולים לקרות. מי שמשחק במשחקים של Fantasy Flight Games, מכיר אולי את הטבלאות הדי מסודרות שלהם, שמראות לך מתי יש סלוטים במהלך התור, שבהם דברים פתאום יכולים לקרות, ואיזה דברים. זה מאוד חשוב, וזה מסוג הדברים שבהחלט יכול להיות שהמפתח לא חושב עליהם, כי הוא רק רוצה ליצור את המשחק. אבל עורך הפיתוח צריך להפוך את המכניקה לחוקים, כדי שהקורא בבית יוכל להשתמש בהם, ולהפוך אותם למשחק החוויה שעוברת סביב השולחן שלו. אנחנו מגשרים כאורחים בין האידאה לבין מה שבאמת קורה בשולחן.
שזה עוד יותר מסובך אפילו מאיך שאירן גרום לזה להישמע, כי זה נחמד מאוד להגיד אנחנו חושבים על הקוראים, אבל לא כל הקוראים נבראו שווים. אם נסתכל על הדוגמה הכי קלאסית של מבוכים ודרקונים, יש לי שחקנים ויש לי מנחות, וכל אחד מהם משתמש בספרי החוקים בצורה קצת שונה, ועורך פיתוחי צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה, כשהוא לוקח את המכניקה, הופך אותה לחוקים ושם את החוקים האלה בתוך הספר.
זה 100% נכון, זה לגמרי חלק מקהל היעד שלא הרחבתי עליו מקודם וראוי שהיה. סוגים של קהל יעד למשל זה מנחות משחקנים, אבל זה גם שחקנים חדשים או לא מנוסים, לעומת שחקנים מאוד מנוסים, בין אם בשיטה או במשחק התפקידים בכלל. אתה כותב אחרת לכל אחד מהם, אתה מתייחס אחרת גם מבנית לכל אחד מהם, וגם ברמה הפיתוחית.
זה מצחיק, כי זה מזכיר לי דיון שקרה לפני שנים איפשהו בפייסבוק, על איך קוראים ספר חוקים של משחק. והיה את כל מחנה, אני קורא cover to cover, אני קורא את כל הספר, כדי להבין, והיה את אסכולת, אוקיי, אם אני לומד שיטה חדשה, אני קודם כל קורא את הפרק על יצירת דמות, ועושה את התהליך הזה, ומזה אני מנסה להבין את המשחק, ויש עוד מגוון אסכולות. אבל עדיין, כל האנשים האלה, צריכים להתמודד עם אותו מוצר, ואיך כן. המוצר תומך בכל אלה.
עורך טוב, מקשיב וקורא הודעות כאלה מהסוג שרגע תיארת בשקיקה, ומנסה להבין באמת איך אנשים מתמודדים עם המוצרים שלו, כדי שיוכל, אי אפשר לספק כל אחד מהקהלים האלה, כן? עם אותו מוצר, אבל אתה חייב שהמוצר לכל הפחות לא יחסום אותם. אז סתם לדוגמה, אם אתה יודע שיש קהל גדול של אנשים שרוצים להתחיל בליצור דמות, תוודא שיצירת הדמות, א', לא מסתתרת איפשהו בתוך פרק אחר, אלא שהיא פרק משל עצמו, ותוודא שיש בתוכה מספיק הסברים או הפניות לדברים שאמרת לפני כן. למשל, אם הצגת את כל עקרונות החוקים באיזשהו פרק מוקדם יותר, ומי שמגיע לפרק היצירת הדמות צריך כבר היה להכיר אותם, אז בוא תעזור לו. בוא תן לו איזושהי תמיכה, אולי תחזור על חלק מהדברים מעט. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אתה פשוט חייב להיות מודע לכך שהקוראים שלך עשויים לחשוב על זה. בוא נדבר על הסוג השלישי של עריכה, שהוא מה שרוב האנשים חושבים עליו כשהם אומרים את המילה עריכה, והכוונה היא בעצם לקופי. קופי זה מושג מתחום הפרסום עד כמה שאני יודע. אני משתמש בו אולי באופן טועה, כשאני אומר שזה בעצם עריכת הטקסט עצמו, אבל אני בסדר עם זה, כל עוד כולנו יודעים מה אני מדבר, זה לא משנה.
אבל כדי לסבר את האוזן, הקופי הוא ליטרלי הטקסט שבו משתמשים.
כל סוג של טקסט, גם החוקים מקודם, אבל גם כל השאר. אם אני כותב עכשיו פסקה וחצי של היכרות עם העיר המרחפת המופלאה שלי באוויר, עריכה של זה היא קופי. אבל סוג מסוים של קופי, ואני אדבר על זה כי יש תת סוגים. קופי כולל לשנות את הניסוחים, כדי שיהיו בהירים או תואמים יותר לטון המסוים שאתה רוצה. קופי כולל דברים כמו להפוך את שוב, אידאות, איזשהם רעיונות וקונספטים שהכותב רצה להעביר, אבל הטקסט לא מעביר, להפוך אותם לבורים, זה נקרא להפוך את ה-implicit ל-explicit, זאת אומרת, את מה שנרמז או ש... ולא אמור לרמז, כי זה בסדר אם משהו אמור להירמז, אבל אם משהו הכותב, מה שהרצה שאנחנו נבין, והטקסט פשוט לא מצליח לגרום לזה, העורך בא כדי לחלט את זה בכוח, וזה אגב דורש שיחות עם הכותב כמובן.
אני חושב שאולי הדוגמה הטובה ביותר לקופי, יעיל to the point, שנתקלתי בה אי פעם, היה בפעם הראשונה שנתקלתי ב-Savage Worlds, ופשוט נאמר מאוד בהתחלה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, מה שעושה קצת עוול לקופי, אבל זה נאמר מאוד במפורש על ההתחלה, אתם משחקים גיבורים, אתם הולכים ועושים דברים, וחוקרים את העולם, אתם לא האנשים שנשארים בבית, או עושים חיים משעממים ובטוחים. ואני זוכר שחשבתי לעצמי, כשקראתי את זה, איזה יופי. זה כל כך הבהיר לי במשפט אחד, מה כל הרעיון והטון של המשחק הזה?
Savage Worlds מאוד מדברת בפרצוף שלך. כן. היא מדברת ישירות אליך, היא אומרת בדיוק מה שהיא רוצה להגיד, היא מדברת בשפה מאוד יומיומית, הטון שלה הוא סטנדרטי, נלהב אפילו, סימני קריאה, פנייה אישית אליך, דברים כאלה.
והדברים האלה מורגשים, זה דוגמה נהדרת לאיך הקופי משקף מאוד יפה את הרוח של המשחק.
זה החלטה עריכתית, כמובן בשלב מוקדם, בשלב שבו עשית את המבני, כנראה עשית גם את ההחלטה הזאת, אבל בסדר, לא נדבר עכשיו על שלבים, מדברים על סוגים. בתכלס יש שתי סוגים שונים של קופי, ומתייחסים לכל אחד מהם בנפרד. קריאיטיב הוא קופי שבא ליצור תמונה מנטלית, זאת ההגדרה שאני מכיר, שזה למשל פלאף, מה שאנחנו היינו קוראינו בדרך כלל פלאף. זאת אומרת, אם אני רוצה לתת תיאור של שורה וחצי על חפץ קצום, על איך הוא נראה, ואיך הוא מרגיש, ואיך בעצם אני אתאר אותו במשחק, זה מה שהייתי קורא לו copy creative. ושם שאלה היא כמובן, מה הטון, מה האטמוספירה, האם הצלחתי לגרום, האם הצלחתי לתת למנחה או לשחקן את הכלי המתאים כדי ליצור תמונה מנטלית, זה מאוד חשוב במשחק תפקידים, שאותה גם יוכלו לשתף עם אחרים, ושיהיה להם ברור מה אפשר לעשות עם הדבר הזה וכן הלאה. קופי טכני זה קופי שבא להציג משהו טכני, וזה מה שהיינו קוראים לו קראנץ', שזה לא בדיוק אותו דבר כמו חוקים, אבל בסדר, אני אשים את זה בצד כרגע, את ההגדרות הספציפיות האישיות שלי לגבי מה הדברים אומרים, אבל זה בעצם, בתקווה, עשינו במהלך הפיתוח, כי כאמור, אני לפחות אישית רואה פיתוח משחקי, את הדבלפמנטל, גם כעניין של הבהרת והפיכת המכניקה לחוקים, שזה הטכני. שיווקי, הוא טקסט שמנסה לגרום למשתמש לעשות משהו, לפי הגדרה שאני מכיר. וזה חשוב. אני חושב שזה בעצם חוקים. דבר ראשון, אני חושב שהדבר הזה קיים במשחקי תפקידים, בספרי משחק, ודבר שני, אני חושב שזה חוקים. מה שאורי תיאר לפני רגע, אני חושב, הוא טקסט שיווקי. הוא מסביר לנו איזה סוג של גיבורים אנחנו צפויים ליצור במשחק הזה, אבל לא הייתה שום מכניקה מאחורי זה. לא נותנו איזשהו חוק. ועדיין, אני אטען, זהו קצת חוק. בגלל שאם אנחנו יוצרים דמות שלא תואמת לאלה שיוצאים לעולם וזה וכן הלאה, אלא במקום זה סתם איזה שרברב שיושב בבית, לא שיש לי משהו נגד שרברבים, אבל אם השרברב לא יוצא החוצה ילחם במפלצות ביוב, הוא לא דמות של עולמות פראיים.
אפילו להפך, חלק מהגיבורי נינטנדו האהובים עלינו הם שרברבים.
נכון מאוד. אם הוא לא עושה את זה, אז אתה לא משחק את המשחק נכון. אתה משחק בניגוד לחוקים. לא חוק מכני, אבל כן חוק, אני לא יודע איך לקרוא לו כרגע, אני פשוט אקרא לו חוק. והספר צריך לכלול את זה.
בוא נעצבן את רוב המאזינים שלנו, ונגיד שזה כמו לשחק היי סקול דרמה, באמצעות החוקים של מבוכים ודרקונים מהדורה 5. נכון. אפשר, אבל זה בניגוד לכוונת המשורר.
נכון. וחלק מאוד גדול מה שיעשה ספר משחק שיצא ל-D&D 5, ויציע איך לשחק היי סקול דרמה, ואין לי שום ספק שאו קיים כזה או יצא כזה, חלק מאוד גדול מה שהוא יעשה, זה להעמיס עבודה רבה על העורך והכותב של הטקסט השיווקי, בגלל שהוא חייב לשאת את המשקל שהחוקים לא יכולים לקחת. כי החוקים הם חוקים של מבוכים ודרקונים, והם לא מתאימים להי סקול דרמה. אז אנחנו נצטרך להסביר לקוראים ולכותבים, באמצעות טקסט כזה, איך הם צריכים להתנהג, מה הם צריכים לצפות, מה הם הגבולות והסטנדרטים שמגדירים להם את המשחק, שאינה מכניקה. סוג הקופי הרביעי והאחרון שאני מכיר הוא מיקרו-קופי, שזה טקסט שהוא חלק מחוויית המשתמש, אבל לא מנסה לגרום לך לעשות משהו. אני מאוד אוהב מיקרו-קופי באפליקציות, אני עובד על תרגום של איזושהי אפליקציה כבר הרבה שנים, וכל מה שאני עושה בזה בגדול את המיקרו-קופי ואת הטקסט השיווקי, וזה מתכיף לי לעשות את זה, זה ממש נחמד. מטרתו של המיקרו-קופי בגדול, ובכן יש לו הרבה מטרות, אבל בעיניי לכל הפחות מטרתו היא להחליק את הקריאה שיהיה נוח, זאת אומרת לכל הפחות אל תעשה רע, do not harm, אל תעצור את הקריאה, ובתקווה תמשיך ותבנה על מה שאר קופי כבר עשה. אז למשל, שמות של טבלאות. זה לא כאילו משהו עצום ואדיר וחשוב ומפלצתי, או אפילו העמודות בטבלאות. זה לא משהו שהוא סופר קריטי, אבל אם לאחת העמודות בטבלה, זאת שיש במספרים 1 עד 6, הכותרת שלה היא 1 קוף 6, זה הרבה יותר טוב מאשר אם אין כזאת כותרת. זה בקטנה, זה כלום, זה שום דבר, אבל זה עוזר.
זה מאפשר לחוויה להיות הרבה יותר ברורה, נהירה וממוקדת, עבור כל מי שמשתמש ב-whatever it is שאנחנו מדברים עליו, ומונע מאיתנו לטעות, שזה נהדר, זה מדהים, זה יופי.
לא דיברנו בכלל על מקומו של עיצוב גרפי, כי אנחנו מדברים על עריכה, כמובן, אבל זה אחד המקומות שבהם אני רואה איך עיצוב גרפי כל כך נושק לתפקידו של העורך, ולמה אני חושב שעורך טוב צריך גם איזושהי הבנה בעיצוב גרפי, ואני מכה על חטא שאני עדיין לא מספיק פיתחתי את מימוניותיי בנושא. בגלל שעיצוב גרפי, אפילו הבחירה בין שתי עמודות לעמודה, זה מכוון את הקורא, זה נותן חוויית קריאה, זה אם אתה נותן כותרת עבה במקום כלשהו, העין תזוז לשם, ואם אתה שם ארט גדול לפרשהו, אתה סוגר את הפינה, ואז מבהיר לקורא שאין יותר מה לקרוא כאן. זה דברים חשובים. ומיקרו-קופי, באיזשהו מקום, מה שאני יכול לעשות בתור עורך שדי דומה לזה, אולי בקטנה.
אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים להביא עורך גרפי מיומן לפרק עורך לדבר על הדברים האלה. אפילו יש לי כמה אנשים בראש, וזה מדהים כי עריכה גרפית זה אחד מאותם דברים שקל נורא לעשות בסדר בימינו עם כל הכלים שיש, וקשה מאוד לעשות את זה מדהים, אבל כשעושים את זה מדהים, זה מדהים. זה ממש ההבדל בין ללכת עם נעל שהיא כזה בדיוק במידה שלך, או טיפה פחות, לבין טיפה יותר. כשהנעל מתאימה לך בדיוק כמו שאתה צריך, אתה שוכח שיש לך נעליים, אתה פשוט הולך. וכשזה טיפה קטן, אתה עדיין תלך, הכל בסדר, כן? אבל זה בראש שלך. זה מפריע להתקדם.
וזהו, זה מביא אותנו לסוג העריכה הרביעי והאחרון, זה שאני לא אוהב ולא עושה, שהוא הגהה, והוא לא עריכה, זה הגהה.
הגהה, למי שאולי לא סגור על זה, פרופינג באנגלית, זה הפסיקים, הנקודות, המילים ששכחתם, אורי, וכמובן שגיאות כתיב.
עריכה לשונית, אני חושב, זה כנראה זה, ואני לא נגד, אני לא נגד הגהה, אני חושב שזה קריטי, אבל אני למשל, אני לא מכיר את כל הכללי הגרמר באנגלית הכי טוב בעולם, אני פועל לפי מה שבא לי טבעי, לשמחתי, אחרי הרבה אימון, בא לי טבעי די טוב, אבל עדיין מגהים אותי, ומוצאים כמובן דברים. אני לא אנסה לרדוף אחרי הפסיק האחרון של האוקספורד קומה, או אני לא בטוח איך קוראים זה בעברית. הפסיק שמגיע, אתה יודע, אחרון ברשימה. זה לא אכפת לי.
הוא לא אחרון ברשימה, הוא לפני האחרון, כי צריך גם, לא משנה.
אוי ואי.
מה, אוקספורד קומה הוא חשוב, זה הגבעה המטופשת שאני מוכן למות עליה.
אני מסכים, אני חושב שהוא חשוב גם כן. הנקודה היא שישנם הגדרות סטייל שיט, או ישנם פשוט כללי גרמר, או כללי לשון, או אפילו כללי ניקוד בעברית, שלא מעניינים אותי בכלל. אני מצהיר את זה תמיד כשאני מתחיל לעבוד עם מישהו, כי אני לא באתי לוודא שהטקסט תקין, אני באתי לוודא שהוא קרי. אני באתי לוודא שהוא עושה את מטרתו. ולמרות שכמובן, כמובן, אני אנסה לוודא שיש נקודה איפה שצריך, אני לפעמים אשים קצת יותר מדי פסיקים, ואני בסדר עם זה שתורידו לי אותם. זה לא קריטי בעיניי.
אתה גם תשים יותר מדי מקפים, אבל בואו לא נפתח את השיחה הזאת עכשיו.
יו, אני הרבה השתפרתי בזה משמעותית בשנים האחרונות. משמעותית.
אני שמח לשמוע, כי אנשים דאגו. אני רוצה לעצור רגע ולפנות לקהל מאזיננו, כי רוב מאזיננו הם אנשים משכילים, מדהימים, חכמים, יפים, דוברי עברית עם אנגלית מעולה. האנגלית שלכם לא טובה כמו שאתם חושבים. אם אני אעוף על עצמי רגע, אז תשמעו, אני קורא אנגלית מאז גיל 7, אני העברתי קורסים וסדנאות באנגלית, הופעתי במופעי אימפרוב באנגלית, כתבתי מדריכים מקצועיים באנגלית וכו'. ועם זאת, כשאני כותב מסמך באנגלית, שנועד להיקרא על ידי אנשים ששילמו עבור המסמך הזה, ואני לוקח את הזמן והכסף ונותן אותו למישהו שהוא עורך, או שעושה הגהה, אמיתי ואיש מקצוע, יש הרבה מאוד תיקונים לעשות. אז זה נחמד מאוד שאנחנו מרימים לעצמנו על כמה שאנחנו מוצלחים, זה לא תחליף ללהביא עורך שגם אם לא עושה רק הגעה, עושה גם הגעה.
ראוי להבהיר גם כמובן שגם בעברית שלכם היא לא שוס. זאת אומרת, זה נכון, האנגלית שלכם היא לא טובה כמו שאתם חושבים, גם העברית שלכם לא טובה כמו שאתם חושבים, זה מאוד נדיר. גם שלי לא מושלמת. אבל ביחד, שלך ושלי, זה יהיה יותר טוב לכולם. והמטרה היא מוצא.
מוסיפים אותי הרמה של העברית והאנגלית יורדת, אבל נעזוב. שוב, יש הבדלים, אני אנסח מחדש, צריכים להיות הבדלים, בין מה שאנחנו מוכנים לדרוש מאיתנו, כשאנחנו מריצים משחק ביתי, או כשאנחנו מריצים משחק כנס, שזה אגב מעל, לבין כשאנחנו מוציאים מוצר שאנחנו מצפים מאנשים לשלם עליו. ואם אתם לא קרובי משפחה של אבשלום קור, קחו איש מקצוע, שהוא אולי כן קרוב משפחה של אבשלום קור, שיבדוק את הדברים.
אני בסדר עם זה, שוב, אני דווקא עומד המחנה השני, ואני אומר, לא, אתם לא צריכים, זה בסדר. אתם צריכים להביא עורך, לא עורך לשוני. אתם יכולים, אבל יותר חשוב לי שלושת השלבים האחרים. אוקיי, יש עוד סוג אחד נוסף של עריכה שאנחנו לא נספיק להתייחס אליו היום, שנקרא עריכה תרבותית או sensitivity reading, שזה כשאתה מביא אדם חיצוני שיודע לקרוא בתוך הטקסט שלך משמעויות שאתה פספסת, בין בגלל שהמוצא שלך הוא כזה או אחר, או הרקע שלך הוא כזה ואחר, ולכן אתה גדלת בתוך איזושהי סביבה, וצורת החיים שלך וחוויות החיים שלך הביאו אותך להסתכל על העולם באופן מסוים, שזה מצוין וכל הכבוד לך, אבל הטקסט שלך עשוי להכיל בתוכו דברים שאתה לא התכוונת שיחיל, או לפספס דברים שרצית שיחיל. ומשמעויות שהן בקנה מידה תרבותי רחב יותר. אבל שוב, זה נושא עצום ולא נדבר עליו היום. אורי, כמה משלמים על כל זה?
וואי, זו שאלה טובה. ובהתחשב בזה שאני ממש השבוע חיפשתי עורך, ואנשים, לא יודע למה, אבל יש להם את הקטע שהם ממש רוצים לדעת האם ישלמו להם ואם כן אז כמה.
גם מתי.
ומתי, כן. אני חבר בכמה שרתי דיסקורד של יוצרי תוכן מקצועיים, והעליתי את השאלה הזאת, ולשמחתי הייתה תשובה מאוד פשוטה. יש טבלאות סטנדרטיות של התעשייה, לגבי כמה משלמים על עריכה, וכמה משלמים על עריכה כוללת, או על עריכה חלקית. עריכה חלקית זה אחד מכל ארבעת הדברים שערן ציין במהלך הפרק הזה. עכשיו, אני יכול פשוט להגיד לכם את התשובה, אבל לא, אני אעשה לכם טיזינג, ואגיד שבערות הפרק יש קישור למסמך. המסמך הוא מאוד ארוך, והוא מכיל מלא דברים, אבל אתם לא צריכים לקרוא אותם. אתם יכולים ללחוץ בתוכן עניינים, שנמצא די בהתחלה, זה לא הדבר הראשון, אבל זה די בהתחלה, אחרי ההקדמה, פרק שנקרא Compensation and Rates of Pay, שפשוט יש שם טבלה, שמכילה את המחירים הנהוגים בתעשייה, לכל אחד מסוגי העריכה. וכתיבה גם לצורך העניין. ואני ממליץ בחום להשתמש בנתונים האלה. כדי לסבר את האוזן על עריכה, זה איפשהו בין 1 ל-10 סנט למילה. שוב, תלוי אם אנחנו עושים את כל סוגי העריכה, תלוי אם עושים רק חלק מסוגי העריכה וכדומה.
אני לוקח 31 פאונד לשעה, אני עובד פר שעה, זה לא סטנדרטי, בדרך כלל לוקחים פר מילה, טרום עריכה אחרי עריכה זה עניין שכמעט פתוח לפרשנות ולא צריך להיות, זה צריך להיות טרום עריכה, אבל אני עושה טעות, לא בגלל שאני לוקח לפי שעה, אני חושב שזה בסדר, ואני חושב שזה הרבה יותר הגיוני לי לעמוד את כמה זמן באמת לקח לי לעשות דברים, לפי כמה זמן לקח לי לעשות אותם, אלא בכך שאני נותן את אותו מחיר לכל הדברים, גם consultation איתי זה 31 לשעה, גם עריכה חלקית, גם עריכה מלאה, הכל. אבל אצלי זה כי אני מתקשה להפריד ביניהם, אז זהו, זה מה אתה רוצה ממני, בואו אליי בתלונות, אל תבוא לאורי בתלונות.
טוב, נראה לי שדיברנו ממש הרבה על מה העורך עושה, ואיך. ואנחנו יכולים לעבור לדבר על...
הקבדים חופרים, זה הקטע בפרק שבו אנחנו מדברים על מה עשינו השבוע, ואני לא עשיתי כלום, לא שחקתי שום דבר, כלום, בכלל. אבל אני כן קורא...
אבל פה אתה קורא משהו, נכון?
כן, כן, אני קורא כל מיני מערכות בזמן האחרון, ואני קורא עכשיו את Strength of Thousands של Pathfinder 2, ושמעתי פשוט כל מיני המלצות, לא רק עליה באופן כללי, אלא גם באופן ספציפי ללמה היא מעניינת וטובה, כי יש המון דרכים שלא להילחם בה, ויש המון דברים מעניינים שקורים בה שאינם קרבות. בינתיים אני מרוצה. בינתיים אני מרוצה. אני רק בהתחלה של ההרפתקה הראשונה, אבל יש כל כך הרבה דברים נחמדים קורים. באמת חבל לי שהטקסט הוא כך ורבוס, כל כך עמוס. יש המון המון טקסט ולא צריך, אבל זה חלק מגבלת המילים שלהם. הם חייבים להוציא מוצר שנראה עבה ועשיר בתוכן, אני חושב שעדיף היה אם היו חותכים את כל הטקסט בחצי, אבל אני גם אוהב לחתוך מילים.
מדבר כמו עורך אמיתי.
תודה.
אני הייתי אמור לעשות את אחד מהדברים האהובים עליי בעולם, שזה להריץ משחק היכרות לאנשים שלא מכירים משחקי תפקידים, אך לצערי הוא בוטל, מסיבות בריאותיות, ולכן הכל עצוב לי בחיים. אבל אני מנצל את העובדה שהוא התבטל בשביל להתכונן ל... כנס שיש ממש עוד כמה ימים, כנס ליל כל המשחקים ב-31 לאוקטובר בפתח תקווה.
מגניב.
ובו אני מריץ את ההרפתקה שדיברנו עליה אין סוף במהלך העונה הזאת של על כתפי גמדים. Hell's coming with me. זה הולך להיות כיף. ומעורר אימה. ואני ממשיך להתכונן לסוף שבוע משחקי תפקידים, שיהיה עוד איזה חודש, שזה באמת חוויה יוצא דופן, שאולי נקדיש לה פרק בהמשך, הרעיון של... לא קייטנה, זה שבוע משחקי תפקידים, שבו אני הולך להריץ משחק לקבוצת שחקנים במשך סוף שבוע שלם. זה אומר מיום שישי בבוקר עד יום שבת בערב.
אורי, אני חייב לשמוע על זה עוד. אני יודע על זה מעט מאוד, ואני רוצה לשמוע על זה הרבה יותר.
אז אולי תקשיב לפרקים הבאים של על כתפי גמדים.
בוא נדבר על חדשות ועדכונים. יש לי חדשה, די גדולה. יש מוצר חדש בעברית לעולמות פראים, המוצר הראשון לי בעברית לעולמות פראים שאינו של הפונדק, מקור עוצמה קריסטלים. סיכמתי את הקריסטלים של קריסטל הארט, דיברתי על זה בפרק שעבר, עכשיו זה אמור להיות זמין. דרך עת וחרב, יהיה קישור בהערות הפרק. אם זה עדיין לא זמין, זה בגלל שעקב כשלים טכניים כאלה ואחרים זה עדיין לא עלה. ואז יש מצב שיהיה קישור לדרייב סו RPG אם אני מעלה את זה לשם. אז בכל מקרה תבדקו את הערות הפרק. זה אמור להיות ב-15 שקל בלבד, 22 עמודים, 11 קריסטלים וכל החוקים שאתם צריכים כדי להכניס קריסטלים לעולם המערכה המבוסס פנטזיה גנרית שלכם, בעולמות פראים בעברית.
15 שקלים בשביל 11 קריסטלים, נערי הצעיר, זה נשמע כמו עסקה מעולה.
יופי, יופי, אורי, תודה אורי. סבבה, לך יש חדשה או עדכון?
אני רק רציתי לציין שאני מתקדם עם ההרפתקה שלי, אני סגרתי את הטקסט, שזה אומר שעברתי על 40 הערות שקיבלתי מהפלייטסטרים שלי, ותיקנתי את כולם, ואז סגרתי את הטקסט, וזהו, הטקסט הוא עבר לאורך שלי.
ואנחנו נשמע על איך עבדתם עליו ביחד, מה שמאוד מסקרן אותי לדעת גם כן, כי התהליך, אוהו, התהליך, דורש התייחסות. בפרק אחר, אני חושב שלפרק הזה סיימנו, אמרנו את כל מה שיש להגיד בנושא הספציפי הזה.
אם כך, נותר רק עוד דבר אחד לומר.
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ניחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.